זכיתי קצת ללמוד עם הרב יאיר, אז אני גם קצת אספר כמה סיפורים שאני זוכר, וגם איזשהו לימוד שבעיקר למדתי מהרב יאיר, זכר צדיק לברכה. אני רק מוכרח להגיד כהקדמה שהענקיות של האישיות הזאת היא בלתי נתפסת לאדם בעל עיניים טרוטות כמוני. זה לא, אני תפסתי חלק מאוד מאוד קטן מהרב יאיר, אבל את מה שתפסתי אנסה להעביר קצת, ורק שתדעו שזה לא, זה לא כל הדמות. האישיות הזאת הייתה הרבה יותר גדולה ממה שאני יכול לתאר, ומה שאני יכולתי לקלוט. בספר תהילים, פסוק כ"ו, פרק כ"ו, פסוק א', אומר דוד המלך, לדוד, שופטני אדוני, כי אני בתומי הלכתי, ובאדוני בטחתי, לא אמעד. אומר המלבים, שופטני השם, רוצה לומר, אתה תחזה מה משפטי וענייני, ואתה יודע שאני צדיק, בין במעשה, כי אני בתומי הלכתי, ובין במצפון ואמונת הלב, כי בהשם בטחתי ביטחון חזק שלא אמעד ממנו בשום פעם. ממנו הכוונה מהשם, מהאחיזה בקרבת אלוקים. נכון? בכונני, נגד הפעולות שהן בתמימות, אומר, בכונני השם ונסני. כי המעשים שלא יהיו תמימים, רצוני אשר לא יעשם מצד הטוב עצמו, רק בעבור פניות חיצוניות מהגאווה והחונף וכדומה, לא יעמוד בם בעת הניסיון. שאם ימצא תועלת בהנחת המעשים ההם, יעזבם. זאת אומרת, אדם שעושה מעשים של צדקות, אבל לא בתום לבבו, לא בתמימות, אז כשתהיה לו איזושהי תועלת בלהניח את המעשים האלה, הוא יעזוב אותם. ועל זה אומר דוד המלך, תבחן אותי. זאת אומרת, אני, כל מה שעשיתי, עשיתי בתמימות. אז אני חשבתי לאחד את הלימוד הזה למעלתה של התמימות, שהיא מידה שאני חושב גם הרב יאיר זכר צדיק לברכה התאפיין בה, והיא השליחה על כל ערכו כמחנך. למה? למה התמימות היא קריטריון חשוב בהקשר של נפש המחנך וגם המתחנך כמובן? אז אני רוצה להתחיל ברשותכם באיזשהו סיפור ילדים, סיפור שלדעתי לא מתאים לילדים, אבל בטח רובכם שמעתם על הסיפור המזעזע, כיפה אדומה. שמעתם מה הדבר הזה? זה ילדה קטנה שהולכת ביער לסבתא שלה ונכנסת בבית של הסבתא ורואה אותה ישנה במיטה ושואלת אותה, סבתא, למה יש לך עיניים כל כך גדולות ולמה יש לך אוזניים כל כך גדולות ולמה יש לך פג כל כך גדול? ואז הזאב המחופש לסבתא אומר לה, כדי שאני אוכל לאכול אותך. זה סיפור ילדים מבית מדרשה של הנצרות. למה אני אומר מבית מדרשה של הנצרות? כי תפיסת העולם שמאחורי כל אדם מסתתר זאב היא תפיסת עולם נוצרית, שרואה באדם חיה, רואה באדם יצור קטלני שצריך לרסן, והמקסימום שיהיה לו תקווה לאיזשהו עידון זה לא בעולם הזה אלא בעולם הבא. או בלשונו של הרב קוק באורות הקודש, בארבעת שאיפות הייאוש והצלה, הוא קורא לנצרות הייאוש למחצה. הנצרות מתייאשת מהעולם הזה, מלהטיב את הדרכים בעולם הזה, אבל תולה תקוות בעולם הבא. זה נקרא ייאוש למחצה. ומבית המדרש הזה יוצאים ספרי ילדים. ספר ילדים שאומר לילד, תדע לך, סבתא? הרי מה זה סבתא? בואו שנייה אחת נעצור, נתבונן על הדבר הזה, מה זה סבתא? אמא, היא תיתן לי הכל, נכון? אמא, היא תיתן, כל ילד יודע, אבא שלי הוא הכי חזק בעולם, אמא תיתן לי הכל. זה שני דברים שילד צריך לדעת. אמא היא מקור השפע, היא תיתן לך ותיתן לך, אבל גם אמא היא גם מחנכת אותך מדי פעם, נכון? אמא יכולה לתת עונש, אמא היא גם מחנכת. סבתא, לעומת זאת, היא נטו נתינה. סבתא לא מחנכת, סבתא לא נותנת עונשים, סבתא זה שיא הטוב. אז תדע לך, סבתא? תדע לך בתחפושת של סבתא, אתה יכול יום אחד לפגוש זאב. וכל כך למה? כי תפיסת העולם הזו אין לה אמון באדם. ומתוך אחריות על הילד, אתה אומר, הילד הזה צריך להרוס את התמימות שלו, כי התמימות היא מסוכנת, כי העולם הוא אכזר, נכון? העולם הוא מסוכן, בוא נכשיר את הילד, בוא נחוס עליו ונגלה לו שהוא צריך להיות כזה חשדן וכזה ספקן, שיום אחד אפילו בסבתא אתה יכול לפגוש זאב. עד כאן שיעור בנצרות. מה שאין כן, היהדות. היהדות שואפת לחנך אותנו, לשמר את תום הילדות. אומר דוד המלך, מלך ישראל, מלומד במלחמות, אני בתומי אלך, השם לא ימנע טוב להולכים בתמים. כל ספר תהילים, מי שימנה כמה פעמים המילה תום, תמים, תמימות, מוזכרת שם, יגלה שזה חלק עיקרי בספר תהילים. וכל כך למה? אז אני אקרא פה עכשיו איזושהי פסקה מאורות הקודש, אני רק מוכרח להגיד כל כהקדמה, שאני זכיתי ללמוד עם הרב יאיר אוריאל, 3.5 שנים חברותה, בספר אורות הקודש, כרך ג'. למדנו שער שלם, העצמיות והמלחמה הפנימית, ופסקה אחת, את הפסקה האחרונה, לא הספקנו ללמוד. אז זאת הפסקה שאני רוצה שנלמד היום ביחד, בעזרת השם אם אפשר. רק אספר מה זה שהמחנך, כמה הוא מצליח לשנות את התלמיד שלו, רק כדי לסבר את האוזן. הספר הזה, אורות הקודש ג', כשהייתי יושב בשיעור עם הרב יאיר, כל ההערות שהוא היה מאיר, הייתי כותב בצד, כותב, והספר היה מלא בהערות. כל כך הספר הזה היה יקר בעיניי, שהייתי מסתובב איתו לכל מקום. כל מקום שהייתי הולך, הוא היה איתי הספר הזה. ופעם אחת נסעתי עם האוטו שלי, אז הייתי מתפרנס מלצלם חתונות. נסעתי פה בירושלים לאיזשהו מקום, ממש סידור, ממש קצר. הכניתי את האוטו עם הציוד צילום שלי שם, חזרתי אחרי 5 דקות, גנבו את האוטו. האוטו לא היה מבוטח, בטח לא הציוד צילום שהיה בתוך האוטו, היה שם מבחינה ממונית נזק לא קטן. אני זוכר שכשהבנתי שגנבו לי את האוטו, אני בכיתי כמו תינוק, כי האורות הקודש שלי, עם ההערות של הרב יאיר, אין לי אותו יותר. איפה הוא עכשיו? בוודי ג'וז, מסכן, האורות הקודש הזה, איפה הוא מתגלגל? ואז אני הגעתי פה למכון מאיר, ובאתי לרב יאיר, ואמרתי לו, הרב יאיר, אתה הצלחת לקחת בן אדם חומרי כמוני, ולהפוך אותי לבן אדם שמסוגל לבכות, כי גנבו לו ספר. זה היה בשבילי שיגעון. להבין איך אתה משתנה בלי לשים לב. פתאום דבר שנראה כל כך לא חשוב לעומת מספרים אחרים בבנק, הוא נהפך להיות עכשיו הכאב הכי גדול שלך. אז הפסקה הזו האחרונה, פה היא מצולמת בדף המקורות הזה, היא פסקה 2. אין להם דף מקורות. התום הפנימי. התום הפנימי הוא הרבה למעלה מהמוסר. כל המוסר כולו נובע הוא מנחליו המשתפכים מכל עבריו, וממלאים את כל אופקי הרעיונות והמעשים ישרנות אופיית. התום הוא המבוע העליון, המתעלה מכל הגה חברותי, מכל רעיון של צורך חוצי ושל צורך עצמי. הוא העושר העליון. שכל חפצים לא ישבו בו, שכל תענוגים רוחניים לא ערכו. בהמשך, התום והיושר הם יסוד העושר. הענווה המדויקה היא נסמכת תמיד עליהם. ובהצמדם יחד הם עושים את החיים למושג של רכוש רוחני, אמיץ וגדול כוח. התום הפנימי הוא הרבה למעלה מהמוסר, אומר הרב. וצריך להבין מה המעלה של של המידה הזאת? העולם המערבי הוא בז לתמימות. תמים זה שם נרדף למטומטם. נכון? שוב, למה? כי תפיסת העולם היא שהעולם הזה מלא סכנות, מלא מוקשים, מלא זאבים, מלא תחכנים, שקרנים ורמאים, וזה האדם, והוא לא יהיה אחר. ולכן, התמים, אין לו מקום בחברה הזאת. אין לו מקום. אתה צריך לגאול את הילד מהתמימות שלו. התמימות היא מעין מחלה, שצריך לגאול את הילד כמה שיותר מהר ממנה. כשאני הגעתי פה למכון מאיר, אז אני הכנסתי לפה ברגשות מעורבים. מצד אחד, הייתי צמא לדבר השם. רציתי ללמוד תורה, רציתי להתפתח. מצד שני, מאוד פחדתי מהתשובה. חששתי שאני אסחף לאיזה מקום קיצוני, שאני כבר אאבד את ה... היה נדמה לי, במבט חיצוני, שמי שחוזר בתשובה, הוא נסחף לאיזה מקום שהוא כבר לא שולט בעצמו. אז ניגשתי לרב ביגון. אמרתי, הרב, אני מפחד להיסחף לאיזה מקום קיצוני. אמר לי, לדוגמה, לא יודע, להיות כמו האלה של חברון. אז הוא חייך אליי, סידר לי חברותה עם הרב יאיר. אבל הוא לא אמר לי שהוא גר בחברון. כשאני באתי בפעם הראשונה ללמוד עם הרב יאיר, אז הוא שתק. ואני לא הבנתי למה הוא שותק. שאלתי אותו, אולי נלמד ביחד? אני אומר, כן, כן, בשמחה, פתחנו, ספר, התחלנו לקרוא. אז הוא קרא ואני הסברתי. ואז הוא אמר לי, איזה יופי, איזה הסבר, וואי. ואני התלהבתי, אמרתי, וואו. הוא באמת מוצא שאני כנראה מסביר טוב. אז המשכתי להסביר. אחרי כמה חברותות, הבנתי שמשהו פה לא בסדר. עד שעליתי על זה, שהרב יאיר היה מחכה בסבלנות אין קץ, עד שמי שעומד מולו התפתח טיפה. פתאום הבנתי שאני יותר רוצה לשמוע אותו מאשר לשמוע אותי, אז התחלתי לשתוק. התחלתי לשתוק, אז הפנינים התחילו לצוף. הבנתי איזה סדר גודל, התחלתי להבין איזה סדר גודל עומד מולי. ואז יום אחד ככה בצורה חברית, סליחה שאני אומר, אני אומר את זה לפחיתותי, למבט הלא מדויק שהיה לי אז, שאלתי אותו, איפה אתה גר? אז הוא אמר לי, בחברון. ואז הייתם צריכים לראות את הפרצוף שלי. אני הייתי בהלם. קודם כל, אין לו קרניים. דבר שני, כל מה שפחדתי ממנו בחיים, לא, מה, על מה מדברים? אין זכר לדבר הזה. עכשיו, אני רוצה להגיד שלא כל אדם שגר באיזשהו מקום ואני פוגש אותו ויגיד לי אני גר שם, אז זה יזעזע אותי כל כך. למה? כי חז"ל אמרו, מי שיש בו יראת שמיים, דבריו נשמעים. יש איזה מנגנון בנפש האדם שיודע לזהות מתי מי שעומד מולך אחד הוא. מה הכוונה? יש לו יראת שמיים, אני מבין שהוא שלם. הוא אדם שפיו וליבו שווים. הוא אומר משהו, הוא גם חי אותו. אצל הרב יאיר, הוא לא היה אומר הרבה, כדי שאחר כך תבדוק אם הוא גם חי את זה, אלא הוא היה חי בצורה כזאת, שאחר כך אולי אתה מוצא בתוך האמירות שלו הסבר, למה הוא חי באופן כזה שקשה לעיכול. קשה לעיכול. זאת אומרת, מה שעשה לי הרב יאיר ברגע אחד, הוא יישר לי את כוח המדמה שלי. בדמיונות שלי, אנשי חברון היו כל מה שהתקשורת מספרת עליהם, כי אני מעולם לא פגשתי אותם, שלא דרך התקשורת. ופתאום אני פוגש אדם, עדין נפש מעין כמוהו. לא ראיתי דבר כזה עד עצם היום הזה. למעט הרב יוסי שיבדל לחיים ארוכים. אבל לא ראיתי דוגמה לעדינות נפש ואצילות כזאת, לרגישות כזאת, לאהבת הבריות כזאת. עכשיו הדבר הזה אומר לי, אני, זה אני שגר בחברון. אתם לא מבינים מה עומק המשבר ש, 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 שזה דחף אותי אליו. התחלתי לבדוק אם האדמה שאני עומד עליה היא יציבה, היא באמת, היא אמיתית. כל עולם המחשבות שלי הזדעזע כתוצאה ממפגש עם האישיות הזאת. עוד לפני תוכן הדברים. זאת אומרת, כשאנחנו עובדים עם ההכרה, אנחנו עובדים עם השכל, אנחנו מחדדים את ההבנות שלנו, זה פועל על הרצון. אבל זה לא הגורם היחיד שפועל על הרצון. העולם הרגשי שלנו פועל על הרצון, העולם הדמיוני שלנו, עולם הדמיונות שלנו פועל על הרצון. והמחלקה הראשונה הנמוכה ביותר בנפש האדם זה כוח המדמה. הוא זה שמקשר בין החושים לבין הנפש, לבין השכל. וכוח המדמה, כשנאספים ונעצרים בקרבו הרבה רשמים והרבה דמיונות והרבה ספרלטיבים על איך נראים מתנחלי חברון, פתאום הוא פוגש את זה בלייב, מכה אחת, אז זעזוע, אבל כל המדמה מתיישר. עכשיו אתה מדמיין משהו אחר לגמרי. מדמיין משהו אחר לגמרי. טוב, נמצאים שם אולי אנשים אידיאליסטים, שהם מתוך אהבת הבריות נמצאים שם. אותי לימדו שהאנשים שנמצאים שם זה השונאים הכי גדולים, שכל היום רק מקללים וזורקים ויורקים ולא יודע עוד מה. אולי יש כאלה, אני לא יודע, אבל מה שאני פגשתי זה משהו ש... שום תקשורת לא יכולה הייתה להעביר אליי מסר כזה חד וברור, שיש פה איזושהי מדרגה אישיותית שאני רחוק ממנה מאוד. אני חושב שמה שפועל על האדם זה התום. כי יכול לבוא אדם ולהגיד לי, תדע לך, ענווה זה חשוב, והכרת הטוב זה חשוב מאוד, ופרישות כזאת או אחרת, כל המידות האלה הן מידות חשובות וטובות, אבל זה לא היה פועל עליי. זה לא היה משאיר בי רושם. למה? כי אם האדם שמספר את הסיפור הזה, או מדבר את השכל הזה, לא חי את הדברים, משהו בתוכי לא מקבל אותם. זה מנגנון מדהים. אפשר לומר את אותם דברים בדיוק. פעם אחת ישבנו אני ועוד חבר, ניסינו ללמוד גמרא מסוימת, ולא הבנו את הגמרא, לא הסתדר לנו שם משהו. הוא אמר כך, ואני אמרתי כך. התלבטנו, אז אמרנו אולי נפנה לרב יאיר, שיסביר לנו את המחלוקת בגמרא, ואז נדע מי צודק. כי הרי היינו עסוקים בלהתנצח אחד עם השני. ואז הרב יאיר פתח את הגמרא וקרא אותה. וזהו, נגמרו השאלות. פתאום שנינו כבר הבנו את הגמרא, הוא רק קרא, הוא לא הסביר כלום. הוא רק קרא את זה באינטונציה הנכונה, מתוך מעמד נפשי של יראת שמיים, ושל ביטול כלפי התנאים והמוראים, איזה מין מעמד נפשי כזה שהוא ניגש נכון לתורה, אז ממילא היא מתבררת, לא צריך להסביר יותר מדי. מה ההבדל בין תום? קודם כל, באמת הכל קשור. הכל קשור. אני חושב שכשאנחנו אומרים תום, הכוונה שלמות. תמים זה שלם. יש ברב, הוא מסביר שיעקב איש תם, יושב אוהלים, תם זה שהצד הרוחני שלו, הוא ודאי מעל הצמצומים של העולם הזה. הצד הרוחני הוא עליון יותר. ואם האדם הזה נוהג עם הצד הגשמי שלו, הצד הגופני שלו, בתוך סדרי הטבע, כאילו שהוא חי באופן נורמלי, אז הוא לא יכול להיקרא תם, כי יש פער בין העולם הרוחני לבין העולם הגשמי שלו. כדי שהאדם הזה ייקרא תם, אז גם ההתנהגות שלו עם עולם הגוף שלו צריכה להיות כזאת, שהיא מעל לסדרי הטבע. באמת הרב יאיר היה לו כל מיני אוכל מוזר, רבי גון הזכיר את זה בצהריים, היה אוכל חרובים, תמרים, לא יודע, כל מיני דברים מוזרים, שרק הוא היה מבין מה הוא אוכל בכלל. לא... אז זה באמת, התמים זה מלשון שלם, שהוא אחד עם התוכן שהוא מלמד. אז אנחנו, מכיוון שהתחלנו לדבר על כיפה אדומה, שהעניין שלה זה לא להאמין בגודל של האדם, אז באמת הרב יאיר הוא מאוד היה מאמין בכל אחד ואחד. הוא לא היה מחייך כי צריך לחייך, לא כמו שהרבי גון הזכיר בצהריים בשמו של הרב יאיר, שהענווה והכרת הטוב זה לא מצד הנימוסים, אלא הוא באמת היה שם. הוא באמת היה במין מקום כזה שהוא מלא בטוב, וממילא הוא רואה את הטוב שבאחרים, ועל ידי הראייה הזאת, אז הוא גם שולף מהם את הטוב החוצה. כי אין לך ברירה אלא רק להיות טוב, כי הוא רואה אותך, הוא באמת רואה שאתה טוב, והאמת היא שאתה באמת טוב. המבט שלו הוא לא מבט של כיפה אדומה שרואה בסבתא זאב. זה לא המבט, להפך. המבט שלו הוא רואה זאב, מוצא בתוכו את הסבתא. זה המבט. אולי נקרא פה את את המקור השלישי על הילדות. זה ממאמרי הראייה. על הילדות תמיד טיפול השאלה, איך אנו מכירים אותה ביחוסה לחינוך? אם היא רק כמו הכשר להאישות, או שיש לה ערך כביר בפני עצמה, אישות הכוונה הבגרות, איש. מובן הדבר כשמעמידים את יסוד החיים רק על העבודה והפרנסה, אין לילדות זכות מצד עצמה. אם אנחנו רואים בה אדם כלי יצרני, אז הילדות היא בג, המכונה לא עובדת, נכון? לכן אנחנו אומרים משרד החינוך נקרא בטעות משרד החינוך, היה יותר נכון לקרוא לו משרד ההכשרה המקצועית או משרד ההשכלה, אם עניינו לתת לילד השכלה כזאת שאחר כך תכשיר אותו ללמוד לימודים אקדמיים כאלה ואחרים שמכשירים אותו להיות בעל מקצוע, מכובד ככל שיהיה, אבל השאלה אם אנחנו רואים גם את האישיות שלו או שהוא רק כלי בידיה של החברה. החברה צריכה כך וכך עורכי דין, כך וכך מהנדסי תוכנה, כך וכך. כי אם הילד הוא לפי זה, אז אמרנו שמובן הדבר שכשמעמידים את יסוד החיים רק על העבודה והפרנסה, אין לילדות זכות מצד עצמה. כי אם הילד הוא לפי זה גולם יפה שאפשר לחוק ממנו כלי מעשה חזק ועובר לסוחר. לא כן, הוא לפי ההכרה האידיאלית. המערכת את החיים לפי התואר שבהם. אם אנחנו מעריכים את החיים לפי התואר שבהם, אז הילדות יש לה כבר דין אחר לגמרי. היא לא איזה מחלה שצריך להיגאל ממנה כמה שיותר מהר. היא לא מכשיר לאישות. כן? על פי זה המשפט יעלה לנו ערך הילדות לא רק בתור הכשר לאישות וגדלות, כי אם חטיבה יקרה בחיים מצד עצמה. ולפעמים תעלה אצלנו בתור המעולה שבתקופות החיים. אז עכשיו אני אגיד לכם את האמת, כל הדיבורים האלה על לשמור את תום הילדות, ועל זה שהאדם המבוגר גם צריך להיות ילד וללמוד באופן הזה וכו', זה הכל דרשות יפות. לא, אני לא חלילה מזלזל בזה. רק שלי, כמתחנך, אין כלים להבין מה רוצים ממני. היחידמי, שואלת הגמרא, כל מיני שאלות בגמרא, מביאים סוגיה, הגמרא שואלת, היחידמי, איך זה, למה זה דומה? איך זה נראה במציאות? מה המציאות? אני אומר לכם, מי שזכה לראות את הרב יאיר אוריאל, כשהוא לומד נשיאת ישרים, הוא יודע איך זה נראה במציאות. יש לו ציור, המדמה שלו התיישר. כשמדברים על תום הילדות, לשמר אותו, שיהיה אדם מבוגר, חכם, בעל ידיעות עצומות, בעל היקף תורני לא נתפס, אבל תמים כמו ילד, ואיך זה לא בא בסתירה, אנחנו יכולים להרים הרבה אצבעות כדי להסביר את הדבר הזה. אבל הרב יאיר הוא לא היה צריך להסביר. הוא היה הדבר הזה. ומי שראה את זה בעיניים, היום כשהוא לומד את הדברים האלה, הוא יודע על מה מדברים. זה הערך האדיר של שימוש תמיד חכם. את זה הבין הרב יאיר ברגע שהכיר את הרב צבי יהודה ולא זז ממנו. ולא מש ממנו, והיה משמש אותו, והולך אחריו בדרך. אני זוכר אין ספור סיפורים שהוא סיפר לי. הוא אומר, פעם הלכתי עם הרב יאיר ברחוב, הוא ראה איזה תלמיד חכם שעבר מולנו, היה נראה כתלמיד חכם. שאל אותו הרב ציודה, נו, מה שלומכם? אז אותו אדם אמר לרב צבי יהודה, אכול ושתו כי מחר נמות. הרב צבי יהודה ברך אותו לשלום, נפרדו לשלום, המשיכו ללכת, אומר הרב יאיר, אני לא הרדמתי בלילה, מה זה? איזה מין תשובה מחוצפת זו? להגיד לרב צבי יהודה, אכול ושתו כי מחר נמות? אבל כמו תלמיד טוב, בא הרב יאיר ושאל את הרב צבי יהודה, אמר לו, הרב צבי יהודה, איזה מין תשובה זאת? אז אמר לו, מה אתה חושב שהאדם הזה התכוון? לאכול גמרא, ללמוד אמונה, נכון? אכול ושתו, הגמרא נמשלה ללחם, אמונה ליין. אכול ושתו, כי מחר נמות, דחתו, ללמוד כמה שיותר. כנראה זה לשון מליצה ככה ביניהם וזה, אבל הרב יאיר היה בתמימותו, א' לא הבין את זה, וב' לא נשאר בלא מבין, אלא ברר. כי השימוש של תלמיד חכם הוא מיישר את המדמה. הוא מיישר את הציורים שלך. איך ידמי? כשמלמדים אותי ערך מסוים, קשה לי מאוד להפנים אותו אם אני לא יודע לצייר אותו. אז אמרנו שהילדות היא לא מחלה שצריך להיגל ממנה. לגאול את הילד, יאללה, בוא, תצא מהשטויות האלה, תדע לך, מאחורי כל סבתא מסתובב זאב, תכין את עצמך, תכשיר את עצמך לעולם האכזר. לא. זה לא, וההפך הוא הנכון. כי המבט הזה הוא מקצץ לך את הכנפיים, כי אם אתה לא מאמין, אתה לא מאמין בסביבה, אתה לא מאמין באדם, אתה אומר האדם הוא זאב, אז האור חוזר למי? אליך. במי אתה עוד לא מאמין? גם בעצמך. המבט שלך על עצמך הוא קצוץ כנפיים. המבט שלך על עצמך הוא גם אני זאב. כן, אני מכיר את עצמי, מה, אני לא יודע. כמה פעמים נפלתי בזה וכמה פעמים נפלתי בהו. והרשעות שהרב אלישע הזכיר לפני כן, פתח חרצובות רשע. הרב קוק מסביר בעין היה שהרשעות היא תולדתה של הקטנות. קטנות המבט, אין מקום בעולם לכולם, ואני צריך לדאוג רק לעצמי, כי האחרים הם זאבים. אז המבט הזה מביא אותי לרשעות, הוא אכשר לרשעות. ההכשר לרשות הוא שאין לי ברירה, אתה הרי זאב, נכון? אני צריך להתפטר ממך כדי שיהיה לי יותר אוויר לנשום. אז עולם שמלא בזאבים באמת מייצר מלחמות ושוד ורצח וכו'. אבל אדם שהוא כל כך המבט שלו על עצמו הוא לא מקוצץ כנפיים, אז הוא אחר לגמרי. כתבתי לי פה כמה סיפורים. אבל שנספיק מה שאפשר. פעם אחת סיפרתי לרב יאיר על איזה קושי שהיה לי. בכלל, הרב יאיר תמיד אהב את התלמידים המתקשים. היה רואה תלמיד מתקשה, נדלק עליו. כי זה היה, את זה הוא יותר אהב. אז פעם אחת אני סיפרתי לו איזשהו קושי, עברתי משבר, היה לי קשה מאוד פה במכון, גם קשה ללמוד, גם קשה בתחומים אחרים, ובאתי לרב יאיר לספר לו. אז אני סיפרתי לו והסתכלתי על השולחן תוך כדי שאני מספר לו. באיזשהו שעה הרמתי את העיניים וראיתי שהוא בוכה. אז שוב, זה זעזע אותי. עכשיו אני שואל את עצמי, למה זה מזעזע אותך? האדם הזה צדיק, אמו אנוכי בצרה, מידה אלוקית, שהוא כזה. למה זה מזעזע? זה מזעזע כי אני לא מצליח לראות את זה בעצמי, לכן זה מזעזע. כל המידות האציליות האלה היו מזעזעות, כי אתה אומר, כמה אני רחוק מהצדקות. אם יבוא עכשיו תלמיד לספר לי שקשה לו, אני אתחיל לבכות, הלוואי עליי. להיות בעל כזה לב רגיש, בשביל זה כמה מקום צריך בלב, כמה טהרה, כמה קוצים הוא הוציא משם, כדי להיות ממש כולו חי. זה חיים. וכמובן מסתיר את הגודל, הוא מסתיר את הגודל, היה נדמה בעיני כל האנשים פה תורח להיראות כאחרון האנשים, הפשוט שבעם, באמת, הוא צחק, החבר. אני חושב שאנשים פה, ככל שיהיו פה יותר זמן, הבינו באיזה גודל מדובר. אבל במבט ראשון, בא בן אדם, אני זוכר כבר שהייתי פה תלמיד ותיק יחסית. אז בא איזה תלמיד, שאלתי, תגיד, איזה שיעור אמונה הכי חזק שמעת פה? כי יש פה מלא שיעורים שאני יודע למה להיכנס. אמרתי לו, תראה, אני אגיד לך את האמת, אני, זה שראיתי את הרב יאיר, זה השיעור הכי גדול. לא צריך להיכנס לשיעור, רק תסתכל, זה הכל. כי זה שיעור מהלך. למה אני אומר את זה באמת, ברצינות? כי כל ההסברות וכל העבודה המוסרית, אז התום הפנימי הוא הרבה למעלה מהמוסר. אתה פוגש פה משהו שהוא מזעזע אותך ביסוד שלך. זעזוע חיובי כמובן. אולי זה הכוונה שיוסף הצדיק עבר ניסיון אדיר באשת פוטיפר, שהמדרש דווקא תורח לספר לנו שהייתה אישה מאוד יפה, ומה אומרים לנו חז"ל? מה הציל אותו מהדבר הזה? שהצטער לפניו דיוקנו של אביו. בסדר, אז הצטער לפניו דיוקנו, אז מה זאת אומרת? זאת אומרת שהדיוקן של המחנך, האדם שאתה רואה בו, אתה אומר, זה איש אמת, הוא הרבה יותר קרוב לאמת ממני, זה נקרא עשה לך רב, אם דומה כמלאך השם צבאות בעיניך. אם אתה מסתכל עליו ואתה אומר, זה מלאך, אין בו פנייה אישית, זה מה שאתה, זה העולם הדימויים שלך בהקשר של האישיות הזאת. אז כשאתה מגיע למצב מסוים, אתה שואל את עצמך, אם היה הרב יאיר במקומי עכשיו, איך הוא היה מגיב? מישהו העליב אותך, אתה כבר בא להגיב, אתה באינסטינקט של הגאווה, בא להגיב, עוצר שנייה, אם היה פה הרב יאיר, איך הוא היה מגיב? הוא בטוח היה מגיב אחרת לגמרי. מגיב אחרת לגמרי. פעם הוא סיפר לי שהוא הלך ברחוב, והלך למולו, הלך איזה שוטר, והרב יאיר הוא לא שם לב, הוא הלך לצידה, ובטעות הוא נתקע באיזה עמוד חשמל, וירד לו דם מהאף. אז השוטר אומר לו, מה? אתה לא רואה איך אתה הולך? במקום לעזור לו, הוא צועק עליו. אז אם זה היה קורה לי, הייתי שוטף את השוטר הזה. אני אגיד, במקום לעזור, אתה עכשיו צועק עליי, אתה לא רואה, יורד לי דם? אז הרב יאיר אמר לו, באמת אתה צודק, אני לא מסתכל על אני הולך, אתה באמת צודק. ממש ביקש אלפי סליחות. השוטר הזה, הוא לא האמין שזה קורה לו. הוא הלך, רץ, הביא טישו, ביקש סליחה אחר כך, אבל זה לא איזה תחכום. הרב יאיר, הוא לא התחכם איתו, אמר, איך אני אפצח אותו? אני אגיד לו, לא. אם הוא היה אומר לעצמו כך, זה לא היה עובד. הוא אומר לו, בדיוק את אותם מילים, זה לא היה פועל כלום, מאומה. לא היה נוגע באדם. יש, כן. פנייה אישית, הכוונה שהוא לא עושה את טובת עצמו הפרטית, הוא אדם כללי. אדם כללי. מלאך, יש לו שליחות, הוא נאמן לשליחות שלו ב-100%. מלאך, אין לו פניות, אין לו אינטרס, הוא שליחות אלוקית. אז שאדם אין לו פניות אישיות, אנחנו אומרים שהוא לא, אין לו איזשהו אינטרס שמעורב בעניין הזה. הוא נטו, מה שהם רוצה. זה הפוך מילד? בן של חבר שלי חזר הביתה מהגן, אומר לאבא שלו, אבא, אני החלטתי, אני רוצה שתקנה לי ארגז כלים. למה? הגננת אמרה שצריך לבנות את בית המקדש. אז מה אתה אומר? אתה, תסלחו לי שאני אומר, אבל הילד הזה הוא פשוט מטומטם, הוא תמים, הוא לא מבין שזה לא זה, נכון? לא. המטומטם זה אני. למה? כי הקשר בין השכל שלי לבין הרצון שלי לוקה בחסר. ילד, ההבנה אצלו מה טוב, היא מתורגמת ישירות לרצון. גולמי. רצון, אבל חזק. ילד רוצה משהו, הוא רוצה בכל הכוח. אנחנו אנשים מבוגרים, שיש לנו הרבה פעמים קושיות על השכל, השכל מבין מה טוב, אבל הרצון לא מתעורר. הרב מסביר באות הקודש שההכרה, הרצון והיכולת הם קשורים זה בזה. ככל שההכרה בהירה יותר, כך היא מחוללת את הרצון, וכשהרצון מתגבר הוא מחולל את היכולת. למדנו מזה שכשאדם ההכרות שלו מתרוממות, אז גם הרצון שלו, המידות שלו מתרוממות עם הדבר הזה ביחד, וממילא מתפתחת היכולת. אז שואל אותי תלמיד, נו, אבל אני מכיר ולא רוצה, איך אתה מסביר את זה? אני יודע שצריך לקום לתפילה בבוקר בזמן, מוצא את עצמי מאחר. אז קודם כל יכול להיות שההכרה לא מספיק בהירה, אבל אני מצאתי שהתום, השלמות, הקשר בין כל החוליות האלה הוא הגורם המרכזי שעלול להיות מעכב, זאת אומרת אם הוא חסר. אצל ילד, הגננת אמרה לבנות את בית המקדש, הוא רוצה ארגז כלים, כי הוא רוצה לבנות את בית המקדש, מה אתה רוצה ממנו? זה ישר מחלחל לרצון. אבל אם איבדנו את התמימות, אז אנחנו הולכים לשמוע הרבה דרשות על מה נכון ומה טוב, וזה לא נוגע ברצון. ההכרות צריכות להיות נמסרות תמיד לפי אותה עמידה שיזעזעו את הנטיות של הרצון מהדממה שלהן, ויעוררו לטובה. אז בונות ההכרות, יחד עם השכלול החיצון שהן משכללות את רוח האדם, גם את העולם הפנימי שלו. אבל ההכרות לא יכולות לזעזע את הרצון אם אין תמימות או שיש ציניות. מה זה ציני? מה זה אדם ציני? זה אדם שהוא רואה ערך שטובע ממנו גדלות, והדרך שהוא התמודד עם הדבר הזה זה להוציא את העוקץ, להגיד איזה בדיחה, לעשות מזה צחוק. צחוק, אמר לי פה חבר שלי הרב יניב חיים, צחוק זה צה חוק, אני לא יודע מה מקור לזה. בוא נצא, יש לזה גם צד חיובי וגם צד שלילי, אבל בוא נצא קצת מהמחויבות שהלימוד הזה מטיל עליי. אם הלימוד הוא טובה ממני תביעות מוסריות יותר מדי גדולות, הדרך שיתמודד עם זה זה להיות ציני. ולא רק בלימוד, לא רק שאני מסתכל על הרב או על המלמד או על התוכן הנלמד, אז, ואני ציני, אז אני בורח מזה, אלא גם כשאני מסתכל על עצמי. סיפר לי פעם מישהו שאיזה חסיד גור התפלל בכותל. ואז הוא הרגיש שמישהו ככה דופק לו על הכתף. הוא הסתכל אחורה, הוא רואה את הרבי מגור, בכבודו ובעצמו. אומר לו, תדע לך שהוא לא צוחק. והלך. אז האיש הזה חזר הביתה, סיפר את זה לאשתו, אשתו אמרה לו, תסביר מה התכוון הרבי, אומר, אני לא יודע. אז היא אמרה, תלך תשאל אותו. הוא הלך לשאול את הרב, אז הרב אמר לו, תראה, כשאתה מתפלל על משהו, אבל אתה כבר ביקשת את זה 100 פעמים, ונפלת בזה 300 פעמים. אתה כבר מתבייש לבקש את זה, נכון? אתה אומר, אם אחד החברים שלי היה שומע אותי עכשיו, אחרי 300 פעם שנפלתי בדבר הזה, היה צוחק עליי. אז תדע לך שהוא לא צוחק. אצל הקדוש ברוך הוא אין ציניות. ואצל אדם שהוא צדיק אמיתי, שהוא צדיק כללי, שהוא אדם שהוא רואה, הוא רואה את הטוב שבמציאות, אין ציניות. אתה בא ואתה אומר לו, יש לך איזה חלום שהוא 1,000 מדרגות מעל היכולות שלך. במקום להתפרץ לך בצחוק, להתפוצץ מצחוק עליך, אני זוכר את הרב יאיר, מסתכל עליי, בשיא הרצינות, ונותן לי אמון בלתי מסויג. ולא כאקט חיצוני, לא כאקט חינוכי, כך הוא באמת ראה את הדברים. כך על כל פנים אני חוויתי את זה. ממילא זה פועל על הרצון שלי, המתחנך. אני רוצה לקבל את הדברים, אני יכול לקבל את הדברים. התחלנו בסיפור ילדים, אני חשבתי שאולי גם נסיים באיזשהו סיפור ילדים, שכתבה הבת של הרב יאיר, רות. היא כתבה סיפור כזה יפה על, 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 על הרב יאיר, ומצאתי בו משהו, מה? נסיכה של אבא. מצאתי בו משהו שהוא באמת, אולי הוא אנטיתזה לכל התרבות הנוצרית הזאת שלא מאמינה באדם, ומחנכת את הילדים להיפטר מהתמימות הרעה. וזה מתאים לאיזשהו מקור, גם שהרב אלישע הביא במקור מספר 8, במסכת קידוש עם דף מם, אז הגמרא אומרת, אמרו צדיק כי טוב, כי פרי מעלליהם יוכלו. שואל, כך כתוב בתהילים. בתהילים? אני חושב שכן. שואלת הגמרא, מה זאת אומרת אמרו צדיק כי טוב, וכי יש צדיק שאינו טוב? אומרת הגמרא, כן, יש צדיק שהוא טוב לשמיים וטוב לבריות, הוא נקרא צדיק טוב, וצדיק שאינו טוב זה צדיק שהוא טוב לשמיים, אבל הוא לא טוב לבריות. שואל הבן איש חי, טוב לשמיים ורע לבריות, זהו צדיק שאינו טוב. קשה, כיוון דרע לבריות, אם כן, אינו טוב לשמיים. איך יכול להיות שהוא טוב לשמיים אם הוא רע לבריות? אדרבה, השם יתברך כפיד על עבירות שבין אדם לחברות, תפי מעבירות שבין אדם למקום. זאת יותר גרוע. ונראה לי בסייעת הדשמי, אומר הבן איש חי, מכל מקום, רע לבריות, אין הכוונה שחוטא בדברים שבין אדם לחברו, שהרי לא יכול להיקרא צדיק בכלל אם הוא חוטא בדברים שבין אדם לחברו, כי בכל מצווה שבין אדם לחברו, יש גם מצווה שבין אדם למקום. שהוא מזיק לבריות או חוטא או חומס או שק וכיוצא בזה, אלא הכוונה הוא שמלמד קטגוריה על הבריות. מה זה צדיק שאינו טוב? הוא מסביר הבן איש חי את הגמרא. מה שהגמרא אומרת צדיק שאינו, שלא טוב לבריות, זה צדיק שהוא מלמד קטגוריה על הבריות. שהמבט שלו הוא רע, שהעין שלו היא רעה, שהוא תלמיד של בלעם, שהוא מסתכל עליך והוא רואה מה לא טוב בך. בדרך כלל זה קשור לגאווה. למה? כי למה אני מתאמץ למצוא את הפגם בחברי? כדי להרגיע את עצמי שאני יותר טוב ממנו. כי אני הגאוותן, אני אומר לכם את זה כגאוותן, כי אני מכיר איך זה עובד. אני הגאוותן מחפש את הפגם בחברי כדי להניח את עצמי במקום שהוא עליון מעליו. אבל הנוותן הוא דווקא להפך, הוא מחפש את צד הטוב שבאדם, שהוא הצד העיקרי שבאדם, והוא מאיר אותו ומרומם אותו, ושוב מתוך תום אמיתי, תמימות, שרואה את הטוב במציאות וגם מוציאה אותו בכוח, מן הכוח אל הפועל. אז זה אולי מופיע פה בסיפור שכתבה בת של הרב יאיר, אבא שלי התמיד במשחקים להפסיד. כשהייתי קטנה, זו הייתה חגיגה. שיחק תמיד דמקה, שש בש, עם הילדים, ותמיד הפסיד. כשגדלתי, הבנתי את הסיבה. בשבילו השמחה, הניצחון, זה לראות אותי במקום הראשון. זה היה הרב יאיר. המסקנה שלי, מכל הלימוד הזה, שאנחנו התחלנו אותו בקיצוץ הכנפיים של הנצרות, שהרב יאיר, הוא נותן לך כנפיים. המבט שלו, האמון שלו, האישיות שלו, ובעיקר התום הזה, התמימות, הציור, שיש לך ציור, אתה מבין איך אפשר להיות טוב, איך אפשר להיות תמים וחכם וצדיק ובעל חסד, ואיך כל הדברים האלה לא סותרים אחד את השני. ואיך כל המידות הרעות הם כלא היו. כי את מי הרב יאיר פגש פה? אני זוכר שאני הגעתי לפה, אנשים מגיעים פה לא נקיים, בוא נאמר ככה, סליחה אם אני פוגע פה מישהו, אבל אתה מגיע מהג'ונגל, אתה בא עם הרבה דמיונות, עם הרבה מחשבות, עם הרבה מידות מקולקלות, כל מיני דברים כאלה, אתה בא לרב יאיר, במקום שתהיה לך רשימה על מה אתה צריך לעבוד, הוא נותן לך רשימה, מה יש בך? מה כבר יש בך? ומה עוד מעט יהיה בך? וככה, זאת העבודה, העבודה הכי קשה. זה אולי קצת דומה למה שרבי נחמן אומר, על דק, צריך לדון את כל אדם לחף זכות, נכון? על ידי שהוא דן אותו לחף זכות, באמת הוא מעלה אותו לחף זכות. וגם עוד דבר שרבי נחמן מסביר, שצדיק יסוד עולם. צדיק, למה הוא יסוד עולם? כי צדיק דומה לאפר, נכון? מנפשי כאפר לא כל תהיה. נכון? אז הצדיק הוא אפר, כולם דורכים עליו, אבל בסופו של דבר, עד שדורכים עליו, בסוף יום אחד מגלים שהוא הקרקע היציבה שעליה עומדים כולם, העולם המחשבות שלו והישרות שלו. חזקים וברוכים.